הרב בני לאו.
פרק י' בספר ישעיהו מסרטט בעיניו של הנביא את דמותו של מי שיהיה לעתיד המלך, מלך המשיח. הפרשה הזאת, הפרק הזה, העסיק את כל מי שאי פעם עסק בסרטוט הדמות הזאת של תמונת העתיד, של תמונת המלכות הראויה והעתידית ואולי הפנטסטית שבעיני הנביא אל העתיד לבוא. התמונה כאן של רוח שיוצאת מאת השם ממלאת את האיש הזה שיוצא מגזע ישי, נצר משורשיו, נח עליו רוח השם. עוד מעט ננסה לסרטט את הדמות הזאת, שדמות פלאית כל כך, שמייצרת תנועה של מלכות של הרמוניה, שבסופו של דבר זאב גר עם כבש ונמר עם גדי, כולם ביחד לא יראו ולא ישחיתו, שלום עולמי, פסטורליה לא נורמלית שמתרחשת בעקבות עלייתו של אותו המלך. ואחר כך, אחרי שיבוא אותו מלך, אז ממשיך הפרק ומתאר את קיבוץ הגלויות. ביום ההוא, אחרי שיהיה מלך שהוא כל כך מדהים, אז יוסיף השם לקנות את שאר עמו ויאסוף אותה מכל מקום, מאשור, ממצרים, מקוש, מאלה, משנער, נסנס לגויים ואסף נדחי ישראל. זאת אומרת, לפי התיאור של ישעיהו כאן בפרק י' אנחנו חווים חוויה של שתי פעימות. פעימה הראשונה שיש לנו את המשיח, את הדמות הפלאית שהיא המלכות העתידית, ובעקבות עלייתה והשלום העולמי שהיא סופנת בתוכה, אז יהיה לנו גם את קיבוץ הגלויות שזוהי תכלית כל הגאולה כולה. דבר ראשון, בואו נסתכל על הפסוק הפותח, חוטר מגזע ישי, נצר משורשיו יפרה. דבר נורא מעניין, הדמות הישעיהו המון פעמים מדמה דברים לעצים, הוא רואה את העץ מול עיניו, הוא הרבה פעמים תיאר שריפה. עכשיו הוא מתאר מה שקורה אחרי. הפסוק שלה סוגר את הפרק הקודם היה שניקף סבכי יער בברזל והלבנון באדיר ייפול. זאת אומרת, עצים שנופלים, לפני זה ראינו שריפה גדולה, ועכשיו אחרי שהיער הגדול שהוא אשור נופל, פתאום ממעבה האדמה יוצא נצר משורשיו, חוטר מגזע. אתם רואים את העץ, אתם רואים עץ שיש לו גזע, ומתוך הגזע על פני הקרקע יוצא חוטר, אבל לפעמים על פני הקרקע אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק אדמה, אתה רואה עץ שרוף, אתה רואה אולי עץ יבש, נראה לך שהכל נמוג, נראה לך שנגמרו חייו של העץ, ואז אתה חופר לעומק, ואתה יותר עמוק ויותר עמוק, ואז במעבה האדמה אתה מגלה שבשורש יש איזושהי נקודה ירוקה, זה נקרא שורשון, ובתוך השורשון הזה קוראים לזה נצר. מהשורשון הזה יכול לצאת עץ חדש, נצר משורשיו יפרה. החוטר יוצא מהגזע, הנצר יוצא מהשורש. ובעצם מה שישעיהו אומר לי כאן, אני רואה את ישי, אני רואה את אשור, עולה עתה על ירושלים אחרי שהיא עלתה על ישראל. אני רואה את חורבן ישראל מול העיניים, אני רואה אוטוטו עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו ארבע ציון, ואני אומר נשרף הכל, אני אומר אין תקומה. אומר לנו הנביא ישעיהו, תחפור עמוק יותר, תדע לך שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. יש הבטחה אלוהית שאומרת עוד בעשירייה, למדנו את זה בפרק ו', ושווה והייתה לבאר, כעלה וכעלון אשר מצבת קודש בה, אנחנו רואים שיש תקווה לאחריתך. תחפור יותר עמוק, נצר משורשיו יפרה. כך מתחיל נאום מלך המשיח של ישעיהו הנביא. הוא מתחיל באמונה הגדולה, יצוקה של הנביא, שאנחנו נמצאים בחיים, גם כשנראה עץ מת לגמרי. תחפור, תגלה את הנקודה של החיים. נצר משורשיו יפרה, ואז יצמח העץ. העץ שיבוא חוטר מגזע ונצר משורשיו, אנחנו מבינים שאנחנו חוזרים לבית דוד, לעומקים הכי הכי גדולים שלו, ומשם מתחיל את רוח השם שנח עליו. רוח חוכמה, בינה, עצה, גבורה, דעת ויראת השם. ואז קורה הפלא הבא. הריחו ביראת השם. לא למראה עיניו ישפוט, לא למשמע אוזניו יוכיח. אנחנו יודעים שמלך רגיל של ספר דברים, הוא חייב לשפוט בצדק על פי ראות עיניו. נכון? המשפט הצודק של בני אדם תמיד יהיה משפט של עיניים ואוזניים. עדים וראיות. אלה הדינים שעל פיהם אנחנו מתרצים או פותרים את כל הספקות שבעולם. אם יש לך ספק ואתה השופט, תקרא לעדים, על פי שניים עדים יקום דבר. תראה ראיות, יש ראיה, למראה עיניך, אתה שופט. אין לך, אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. השופט שומע את העדים, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. זה הכלים היחידים שיש לשופט בשר ודם. השופט היחידי שהיה לנו בהיסטוריה ששפט אחרת, באיזה אינטואיציה שאלוהים ישב עליו במקום אחר, היה כנראה שלמה המלך, שזכה להיות שופט של צדקה ומשפט בזכות אותה ברכה אלוהית. והנה כאן בספר ישעיהו אנחנו חותרים לשם, חותרים להריחו ביראת השם. זה לא מראה עיניו, זה לא משמע אוזניו, זה משהו אחר, זאת אינטואיציה אחרת של יראת השם. אם אני רוצה להגיד את זה בצורה פשוטה, כל מערכת המשפט של עיניים ואוזניים, המערכת המשפט של בשר ודם, לעולם לעולם תהיה מערכת של בירור ספקות. היא לא בירור של גילוי האמת. אנחנו מקווים שהשופט שמברר את הספק מצליח להגיע קרוב לאמת, ואולי אפילו לעתים לאמת עצמה. אבל לעולם השופט יצא מהמשפט ויגיד, אני מקווה ששפטתי צדק. המושג ידיעה, כלומר ודאות, ממנו והלאה, אין אדם יודע, אלא אלוהים יודע. האדם מאמין, האדם מקווה, האדם משתדל, וגם השופט, שופט הצדק, עושה את כל מה שהוא יכול על פי דיני ראיות, ובסופו של יום הוא מקווה שהוא שפט נכון. וכאן אנחנו מגיעים למשהו אחר. אנחנו מתפללים ומקווים ומאמינים על פי נבואת ישעיהו, שבאחרית הימים הזאת, במלך המשיח הזה, אנחנו מגיעים לחוויה חדשה. אנחנו מגיעים לחוויה של ידיעה ולא של ספקות. המלך הזה, מלך המשיח, הריחו ביראת השם. יש לו אינטואיציות אחרות, יש לו ברכה אחרת, זה סוג של נבואה, סוג של התגלות, ועם ההתגלות הזאת הוא יוצא אל ברור הספקות שלו. וככה בעצם הפרק הזה הולך ומחזיר אותנו לתמונה שהיא לא תמונה ריאלית במובן שאנחנו מכירים. בגלל שהאיש הזה מכה ארץ בשבט פיו, ברוח שפתיו ימית רשע, אין צבא, אין ממש ריאליה. יש איזה צדק שאזור מתנה ואמונה אזור חלציו, והוא מביא את העולם להרמוניה שאין כמותה. הפסוק הולך והולך אל מלא הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. אין יותר ספקות, אנחנו חיים בעצם באיזושהי הרמוניה שדומה לאדם לפני גירושו מגן העדן. הדבר הזה, הדמות הזאת של מלך המשיח שהיא כל כך פלאית, מעוררת תמיד את השאלה, האם מלך המשיח הוא דבר פנטסטי במובן של חריגה מכל הדברים המוכרים בעולם, מכל הכללים של הפיזיקה והריאליה? האם זה דבר שמשדד את כל המערכות, מלך המשיח שיבוא פתע פתאום באיזושהי התגלות וישנה את העולמות כולם, או שמלך המשיח צריך להיות מלך רגיל של בשר ודם? קחו לדוגמה את היחס שאנחנו מכירים ממחלוקות של ימי החכמים במשנה ובתלמוד אל מרד בר כוכבה. ביחס למרד בר כוכבה, אם אתם שואלים את התלמוד הירושלמי, היה רבי עקיבא מצביע עליו ואומר, כן, כן, זהו מלך משיח. ובסוף הוא מת, וכשהוא מת, התברר שהוא לא מלך המשיח. אבל לדעתו של רבי עקיבא, היה באיש הזה, בבר כוכבה, היה פוטנציאל משיחי. זאת אומרת, לשיטתו של רבי עקיבא, משיחיות זה ריאליה. משיחיות זה לא שינוי בשום דבר מסדרי העולם, אלא מנהיגות חריזמטית עוצמתית שיכולה להוביל את העם לריבונות, לעצמאות, כנגד אימפריות, להפוך בעצמה למשהו. אבל התלמוד הבבלי, במסכת סנהדרין דף צדיק ג', מלמד הפוך לגמרי. שם בתלמוד אומרים שכשבא בר כוכבה בר כוזיבא לשיטתם ואמר בקול רם, אני הוא מלך המשיח, אני מלך המשיח, באו חכמים אליו ואמרו לו, אם אתה מלך המשיח בוא נבדוק, יש לנו בדיקת מלך משיח. מהי בדיקת מלך המשיח? אומר התלמוד, אומר, בדיקה שנקראת האם אתה מורח ודאין, בתרגום לעברית, האם כשאתה שופט, אתה שופט בוודאות בחוש הריח שלך, או שאתה שופט כמו שאר בני אדם. כלומר, כיצד אתה פועל בהנהגה שלך? המושג הזה מורח ודאין, כלומר מריח בוודאות, ללא ספקות, כמובן לקוח מהפסוק שלנו, והריחו ביראת השם, ושפט בצדק דלים. הרעיון הזה שאומר התלמוד הבבלי, שכך מדדו את בר כוכבה, לקוח מהתמונה שמלך משיח צריך להיות חריגה מכללי הטבע, ואז בדקו את בר כוכבה כיצד הוא נוהג, וראו שהוא חי בתוך הגבולות, בתוך המגבלויות של הספקות של בני אדם. הוא היה מנהיג מדהים, מנהיג חריזמטי, מנהיג עוצמתי לטוב ולמוטב, אבל כשהם ראו שהוא לא מורח ודאין, כלומר הוא לא עריכו ביראת השם, מיד מספר התלמוד, הרגו. עכשיו מי הרג אותו? התווכחו האם זה האויבים הרגו אותו, או שהיהודים הרגו אותו, אבל התמונה הזאת שמנסים בתלמוד הבבלי להגיד, אנחנו לא מקבלים מלך שאומר אני מלך משיח אם הוא לא פלאי, אם הוא לא מעל הכללים של הבשר ודם. כך אומר התלמוד הבבלי, וזוהי מחלוקת כמובן בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי. אם אנחנו קופצים לימי הביניים, אנחנו יכולים לשמוע את קולו של הרמב״ם בהלכות מלכים, שאומר מלך משיח עתיד לעמוד להחזיר מלכות דוד ליושנה, ומהו המלך הזה? אל יעלה על דעתך, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' א', אל יעלה על דעתך שמלך משיח צריך לעשות אותות ומופתים, או לחדש דברים בעולם, או לחיות מתים וכיוצא בדברים האלו. לא נכון, והראיה, רבי עקיבא שאומר על בר כוכבא, מלך משיח. עיקר הדברים, אומר הרמב״ם, שהתורה וחקיה ומשפטיה הם לעולם, אין מוסיפים ולא גורים. אנחנו מאמינים שההבטחה של התורה לחיים של תיקון ושל משיחיות זה לא משהו פנטסטי, זה משהו ריאלי. ואז באותו מקום ברמב״ם, בהלכות מלכים, קופץ עליו המשיג הגדול, רבי אברהם בן דוד מפרובנס, הרעבד, ואומר, איך אתה אומר הרמב״ם דבר כזה? והרי בר כוכבא היה אומר, אני הוא מלך המשיח, ושלחו חכמים לבדוק אותו, האם יש לו את תחושה הריחו בעירת השם, ואז הרגו אותו. זאת אומרת, הרעבד, רבי אברהם בן דוד, חולק על הרמב״ם, זה לא רק על היחס לבר כוכבא, אלא יחס על איך נראה מלך משיח. האם יכול להיות שאנחנו מוותרים על פרק י' א', שואל הרעבד? לא לוקחים את ישעיהו י' א' כתב תקן למלך משיח? תשובתו של הרמב״ם כנראה, דבר מאוד מעניין, אני לומד את ישעיהו בתור דבר פנטסטי, אבל אני לא בונה עליו את סרטוט ההלכה שלי בהלכות מלכים. בהלכות מלכים אני לוקח רק את הנושאים הריאליים ולא את הנושאים הפנטסטיים. זה מחלוקת אדירה בין הרמב״ם לבין הרעבד. אפשר להמשיך בפרק שלנו את אותו ויכוח גם הלאה. תשימו לב איך ממשיך הפרק. אחרי התיאור הפנטסטי של מלך המשיח של עריכו ביראת השם, אומר לנו הפסוק יוד, והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד, והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור ממצרים מפטרוס. הנה קיבוץ הגלויות. עכשיו מגיע קיבוץ גלויות, אחרי שקם מלך המשיח, הוא יקבץ את הגלויות. אבל אם אתם תסתכלו בסדר נבואות של ירמיהו, למשל בפרק ג' או בפרק למד א', תסתכלו גם בספר יחזקאל בפרק למד ו' למד ז', תראו שגם הנביאים האלה, גם ירמיהו, גם יחזקאל, מתארים קיבוץ גלויות. אבל כשאתם קוראים שם, גם בירמיהו וגם ביחזקאל, קיבוץ הגלויות קודם להעמדת המלך. קודם יהיה קיבוץ גלויות, ורק אחר כך יבוא מלך המשיח, כלומר המלך הריאלי. ונראה מאוד מאוד פשוט לומר שיש פה מחלוקת בין הנביאים לגבי איך נראית גאולת ישראל. האם מקדימים את מלך המשיח הפנטסטי האידיאלי, שהוא ישנה את העולם והוא יקבץ נדחי ישראל, או שאולי מדברים על משהו מאוד מאוד ארצי ריאלי, שקודם כל אנחנו מקבצים את הגלויות בדרך של ארבע רוחות השמיים, ואחרי שכולם באים אז נהיית ריבונות ומלכות ישראל. עכשיו שוב תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים שאמרנו בפרק י' א', אבל קודם לכן בהלכה ד', הוא אומר שמלך המשיח יקבץ נדחי ישראל, שזה בעצם סותר את מה שהוא אמר על המלך הפנטסטי. אבל הרמב״ם בעצמו שם בפרק י' ב' אומר, אנחנו לא באמת יודעים את סדר הגאולה. כותב הרמב״ם, הדברים סתומים הם אצל הנביאים, ורק בימים ההם יתברר איך יביא השם את הגאולה. עכשיו תסתכלו לעומת זאת בסידור התפילה. נורא מעניין. בסידור התפילה יש לנו תפילת העמידה, שנקראת תפילת 18, ושם מסודרים ברכות ברכות המערכת של גאולת ישראל. ואם אתם מסתכלים על סדר הברכות של תפילת העמידה, אתם תראו שיש ברכה מקבץ נדחי עמו ישראל, אחר כך משיבים את המשפט, ואחרי זה עושים את הברכה לירושלים, ובסוף צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח. זאת אומרת, סדר התפילה שלנו הוא ממש ממש מסודר, שקודם קיבוץ גלויות ואחרי זה ברכת הגאולה. יכול מאוד להיות שלפי נבואת ישעיהו, מלכות השם בארץ כנגד המלכות הפוליטית הריאלית, היא הסיפור, היא המהפכה, ממנה יתקנו את הכל. לעומת זאת, נביאים אחרים אומרים לא, אנחנו רוצים מלכות ריאלית, מלכות שיש בארץ וממנה יבואו השמיים. זאת היא ממש מחלוקת עצומה בין נביאים ואחרי זה בין פרשנים ימי הביניים, ואפשר להגיד בזהירות רבה שזאת מחלוקת שלא הסתיימה עד עצם היום הזה.